כל יהודי יש לו לב, נשמה אלוקית, והנשמה האלוקית הזו היא בוערת יומם ולילה, והיא גורמת את החרטה. עם אבישר בן לוי בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב. הבת קול הזו שיוצאת היא קוראת לכולם להרהר בתשובה. והשם טוב שואל, אז איך אנחנו לא שומעים אותה? והשם טוב, זה כן שומע אותה. כל חרטה שיש לך בלב זה מהבת קול שיוצאת מהר חורב. כל חרטה שיש ליהודי, אם היית בודק שם בהד של העולמות, היית שומע שם דבת קול, איך שהיא קוראת לך ואומרת לך, מוישה, מוישה, איפה אתה מונח? אז הוא שמע, מוישה, מוישה, איפה אתה מונח? מיד יהיה לו הרהור בתשובה. כל יום יוצאת בת קול מהר חורב וצועקת להרהר בתשובה. כי אין יהודי שאין בו טוב. כי כשאתה בלא עבירה, אז הטוב כל הזמן רוצה להתגבר. עכשיו הפסקנו לעשות עבירה, הטוב מתחיל להתעורר. הטוב, הטוב הנפלא הזה, נשמה שנתת בי תאורה, אתה ורתה עדיין צורתה, הפכת בי. הטוב הזה, ריפח באפה משמת חיים, הטוב הזה מתחיל להתעורר.
להלן שיעור מפי ראש ישיבת צום האום נעימכם, כבוד הרב שלמה עופר שליטה. בי רצון שהשיעור והחיזוק יפתח בפני כל שומע את שערי הקדושה וההצלחה.
פרק י"א בעלתניה. אם שמתם לב, שני פרקים האחרונים מדברים על חילוק בין רמות הצדיקים, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. מדרגות של צדיקים, מדרגות של רשעים. צדיק גמור זה צדיק וטוב לו, שאין בו רע בכלל. זה משהו שאפשר להגיד על המציאות הזאת, לת דן ברנש, זה בכלל לא בן אדם, שביטל את הרע לגמרי. כל הארבע יסודות אצלו, האש, המים, הרוח והאפר, נקיים מכל רבב של נדנות, של ספק, ספקה, של עבירה. אין אצלו מושג של עבירה, לא רק שאין מושג של עבירה, אלא ראינו בפרק הקודם שהוא מואס ושונא את הרע בתכלית השנאה. כל מה שבמושגים שלנו נקרא יצר הרע, שנפש הבהמית מתאווה אליו, באופן טבעי שהקדוש ברוך הוא ברא יצרים רעים שמתאווים לעבירות, אז אצל הצדיק הגמור, צדיק וטוב לו, אין אפילו מושג כזה של תאווה אל הרע, אלא זה מיאוס, מיאוס גמור ברע. הוא מואס לגמרי ברע. נכון שכששומעים כזה דבר זה נשמע מפליא, אבל כשיודעים שזה קיים, יודעים שיש צדיקים כאלה, וגם אם אדם במשך שנים רבות תורח ועמל ולא מצליח להגיע לכזו מדרגה, כזה מעלה של צדיק וטוב לו, אפשר שברבות הימים תתעבר בו נשמה של צדיק גמור, ואז הוא יגיע למדרגה כזאת. בסוד עיבור הנשמות אפשר להגיע לעליות מאוד גדולות. יכול להיות עיבור נשמות גם של צדיקים שנפטרו ואינם בעולם, ואפילו צדיקים חיים, יש מושג של התחברות הנשמות, עיבור נשמות, ואז אדם מרגיש כאילו נחה עליו רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אלוקים. ממש פתאום מרגיש, הוא קם יום אחד בבוקר, הוא מרגיש שנחה עליו רוח אלוקים, רוח השכינה וזיו כבודה וחיי העולם הבא. ממש רוח השכינה, זיו כבודה וחיי העולם הבא נחים עליו, נוחתים עליו. הוא מתחיל פשוט להרגיש, לפעם בו יראת שמיים, כזו נקייה וכזו תאורה. זה יכול לקרות לכל אדם, ויתיר מכולו לבעלי תשובה, יותר מכולם לבעלי תשובה. כי בעל תשובה זה מציאות שעושה הכי הרבה נחת רוח לשם יתברך. כמו גרים, כמו בעלי תשובה. אם הם גרים אמיתיים ובעלי תשובה אמיתיים, ולא מן השפה ולחוץ, אז הם מקיימים את העולם, עליהם ממש עומד העולם. וכשיבוא משיח הם יהיו הראשונים שיסרו את הכתר, הם יהיו הראשונים שיסרו את המלכות, את הכתר. כמו כן, לצערנו הרב, בחושך הנורא יש גם רשעים גמורים. קראנו בשיעור שעבר, רשעים גמורים, שזה רשע ורע לו, שאין בו אפילו צד של זער אנפין של טוב, אין בו טוב בכלל. כל כולו נמשך ורץ ורודף אחרי עבירות. במקום לקיים אחרי מצוותיך אתה תרדוף נפשי, אז אחרי הרע רודפת נפשו, ממש אחרי הרע. הידיים והעיניים והרגליים והלב כולו, הלב כולו בוער לעבירות. ממש בוער לעבירות, בדמיונות הכי נוראים, בהרגשות הכי נוראות, במחשבות הכי נוראות. ולא רק זה, אלא כמו שהצדיק הגמור מואס ברע, אז הוא מואס בטוב. הוא לא יכול לסבול טוב, הוא לא יכול לסבול שום אסוציאציה של דת, של אמונה, של קדושה, של טהרה, של מצוות. שום אסוציאציה של הדברים הנפלאים והטובים הוא לא יכול לסבול. פשוט לא יכול, הוא מקים מזה. הוא לא יכול לעמוד בזה. זה נקרא רשע גמור. זה מה שהגמרא אומרת, אמר רבי יהודה בר אלעאי, אם שלה ומה זו לכוכבים ולאפר, שאם הם עולים עולים עד הכוכבים זה צדיקים גמורים, ואם הם יורדים יורדים עד אפר שזה רשעים גמורים, יורדים עד אפר עד שאול תחתיות ממש. פרק י' כותב בעל התניא, וזה לעומת זה רשע וטוב לו לעומת צדיק ורע לו, דהיינו שהטוב שבנפשו האלוקית שבמוחו ובחלל הימני שבליבו כפוף ובטל לגבי הרע, שם ישמור ויציל. כל הטוב כפוף לרע, כלומר זה נקרא חתיכה של טומאה. אדם מגיע 120 שנה למעלה, כל הטוב כפוף לרע, כלומר הרע אצלו מנצח, אז כל כולו מכף רגל ועד ראש זה חתיכה של טומאה, חתיכה של טומאה ממש. כפוף ובטל לגבי הרעש מהקליפה שבחלל השמאלי, וזה מתחלה גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בעניין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע. כלומר יש בזה כל כך הרבה מדרגות וחילוקים שיכול להיות אלפי בני אדם שנמכרים רשע ורע לו, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו זה רשע שהוא לא גמור, זה רשע שהרע אצלו מנצח. אז במושג הזה של רשע שהרע אצלו מנצח יכול להיות המון המון דרגות, מוישה ודוד ויצחק, שכולם נקראים באותו מקום, אבל הדרגות שלהם שונות, בתוך הרע הדרגות שלהם שונות. יש אחד שהרע שלו הרבה יותר חמור, יש אחד שהרע שלו פחות חמור. כמו שהוא אומר כאן, בעניין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע, חס ושלום. יש מי שהכפיפה והביטול אצלו מעט מזער, טיפה טיפה הטוב כפוף לרע. ככה, מלחמה כזאת, מלחמה ממוצעת כזאת. פעם הטוב מנצח, פעם הרע, אבל ברוב המקרים הרע מנצח, אבל במעט הוא מנצח. ככה הם כמעט שקולים, באיזה מילימטר הרע מנצח את הטוב. ויש כאלה שהרע מנצח את הטוב בעשרות קילומטרים, אם אפשר לתת לזה דוגמה של מידות. ואף גם זאת אינו בתמידות ולא תדיר לפרקים קרובים, אלא לעתים רחוקים. לעתים רחוקות מתגבר הרע על הטוב וכובש את העיר קטנה הוא הגוף. הגוף נקרא עיר קטנה שעליה יש שני מושלים. כל הגוף שלנו זה אימפריה, זה עיר קטנה. קטנה. במושג זה קטנה וזה עיר גדולה, זה אימפריה שלמה מכף רגל ועד ראש, יש אימפריה שלמה. של מדינות, עמים, יבשות, נערות, אימפריה שלמה ששני כוחות רוצים למשול עליה ולהיות דיקטטורים עליה, קיסרים עליה. זה היצר הטוב והיצר הרע. ורק אחרי 120 שנה אנחנו רואים מי ניצח. מי ניצח? על אתה עולה למעלה, מי ניצח? הטוב או הרע? הוא מבקש וחובש את העיר קטנה או הגוף, אך לא כולו אלא מקצתו לבד, שיהיה שר למשמעתו ונעשה לו מרכבה ולבוש להתלבש בו אחד משלושה לבושי הנעל, דהיינו או במעשה לבד, לעשות עבירות קלות ולא חמורות, חלילה וחס, או בדיבור לבד, לדבר אבק לשון הרע ולצנות וכאי גבנה, או במחשבה לבד, הרהורי עבירה קשים מעבירה, וגם אם אינו מערער בעבירה לעשותה, אלא בעניין זיווג זכר ונקבה בעולם, שעובר על הזהרת התורה, ונשמרת מכל דבר רע, שלא יערער ביום ובוא לידי טומאה בלילה. הוא אומר כאן בעל התניא, השאלה מה בטל למה. אם כל כולי מתבטל, או מקצת ממעשה, או מקצת ממחשבותה, או מקצת מדיבורה, הם מתבטלים אל הרע, אז כל אחד מאופני הביטול האלה, יש לו חילוק מאוד מאוד גדול. עד כמה זה מבוטל, עד כמה זה הטוב כפוף לרע. שובר על עזרת התורה ונשמרת מכל דבר רע, שלא ירר ביום ובוא לידי תאומה בלילה, או שהוא שעת הכושר לעסוק בתורה. יש לו אפשרות לעסוק בתורה. הוא שבע, הוא לא עייף, הוא די מרוכז, אבל הוא מחליט שהוא יושב ומתעסק בדברים שהם לא תורה. דברים בטלים, או חלילה וחס דברים אפילו אסורים. או שהוא שעת הכושר לעסוק בתורה, והוא מפנה ליבו לבטלה, כדתנן באבות הנאור בלילה, אדם שנאור בלילה, מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו, שבאחת מכל אלה וכיוצא בהן נקרא הרשע, בעת ההיא, שהרע שבנפשו גובר בו, מתלבש בגופו ומחטיאו מטעמו, ואחר כך גובר בו הטוב שבנפשו האלוקית, ומתחרט ומבקש מחילה, ריבונו של עולם, תמחה לי, וסליחה מהשם, והשם יסלח לו. אומר בעל התניא, כן. שם יסלח לו. רואים כאן את ה... פה רואים בפרק הזה את הכוח של ההתבודדות והחשבון נפש והמשפט שאדם דן ושופט את עצמו. כי כשאדם לא דן ושופט את עצמו, הוא לא יכול לזכות ליראת שמיים, הוא לא יכול לזכות ליראת הלב. היראה נמצאת בלב. אי אפשר, רבנו הקדוש כותב שאי אפשר לזכות ליראה אלא על ידי שאדם דן ושופט את עצמו על כל אורחותיו. מעשה, דיבור, מחשבה וערעור. לאן הם הולכים? לאן הם נזרקים? זה אומר שאדם עובר עבירה, באותו רגע הוא ודאי נקרא רשע. מה, איך הוא נקרא? אחי, אני בודק אותו מה שהיה לפני כן. אני כרגע בודק אותו כרגע, הוא נקרא רשע. כשאתה רואה עכשיו בן אדם שעושה דבר חמור, באותו רגע כל כולו מרכבה לסתרה אחרא, ודאי שהוא רשע באותו רגע. אני כרגע לא דן אותו בסיכום שלו, אבל כרגע האדם הזה רשע. ואומר בעל התניא ממילא, אם הוא בא וביקש סליחה וחרטה אמיתית, אז הוא נקרא עכשיו צדיק. באדם שעושה תשובה נקרא צדיק. כשתמיד צריך לזכור שאי אפשר לבנות על התשובה. כלומר, בן אדם שבונה על התשובה, על זה נאמר אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אדם שאומר אחטא ואשוב, הרמב״ם פוסק את זה בהלכות תשובה, שאדם שאומר אכתב ואשוב, אכתב יום הכיפורים יכפר, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. למרות זאת, בעל התניא אומר, לא כאן, אבל הוא אומר שאם דחק את השעה, נותנים לו לעשות תשובה. מה זה דחק את השעה? זה כמו שכתוב, כל הדוחק את השעה, שעה דוחקתו. כשאדם לוחץ בעניינים גשמיים, אדם לוחץ להשיג דבר מסוים, אתה לוחץ יותר מדי את ה... מתעקש להשיג דברים גשמיים יותר מדי, השעה דוחקתו. השעה גורמת לך לא לקבל את מה שרצית לקבל. אבל בעניינים רוחניים, כותב בעל התניא, שאף על פי שהטבע של האדם הזה זה טבע רע, שהוא אומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, או אכתב יום הכיפורים יכפר. למה לא מספיקים בידו לעשות תשובה? כי בשעת העבירה הוא סומך על התשובה. זאת אומרת, הוא עובר כרגע העבירה, ובשעת העבירה הוא אומר, ממנה אני יכול לעשות תשובה, הוא ממשיך לעשות את העבירה. כלומר, הכוח לעשות את העבירה היה העצם הביטחון והמשענת של התשובה. על זה נאמר, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. למרות הכל, רואים מה זה רחמנות שגילה בעל התניא? למרות הכל, גם אדם כזה, אם היה עקשן גדול, מה זה דחק את השעה? הוא לא ויתר, הוא היה עקשן גדול, הוא החליט שאני לא מוותר, והוא הלך עד הסוף, והתאמץ, אז בסוף נותנים לו לעשות תשובה. אף על פי שנפסק בעולמות, ונפסק ברמב״ם, וככה פסק הלכה, ואין מי שחולק על זה, שאומר אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אכתב יום הכיפורים מכפר, אין מספיקים, אבל אם הוא התאמץ מאוד, והחליט, אני לא רוצה לאבד את העולם הבא, אני לא רוצה להיות שוטה, אני לא רוצה להיות כסיל, אני לא רוצה לאבד נצח. הוא החליט שהוא דוחק את השעה ומתאמץ ושובר את כל הרי השלג והרי האש, אז ודאי ודאי שבסוף יפתחו לו, כי התשובה היא, התשובה מגיעה ממקום מאוד 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 עמוק בנפש. כתוב בטרם ערים יולדו, בטרם ערים יולדו, בטרם נוצרו ערים, בטרם נוצרה הארץ, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל. לפני שבכלל חוללת ארץ ותבל, לפני נקודת האפס של הבריאה, ותאמר שובו בני אדם. הקדמת רפואה למכה, שזה כל המהלך של תשובה, שזה ספירת הבינה, שכל איחור תשובה מגיע מספירת הבינה. אז ותאמר שובו בני אדם, הקדוש ברוך הוא נתן כזאת רפואה למכה, הקדים רפואה למכה, שזה התשובה. שתמיד תמיד אפשר לעשות תשובה. עד כדי כך אפילו לעקור במידה מסוימת את פסק ההלכה שנפסק, שאם שמח על התשובה ועשה עבירה בזה שהוא שמח על התשובה, לא נותנים לו לעשות תשובה, אין מספיקין בידו. למרות זאת, אם הוא מאוד 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 התאמץ, פותחים לו את שערי התשובה. והשם יסלח לו. שימו לב מה אומר בעל התניא. והשם יסלח לו. ואם שווה תשובה ראויה על פי עצת חכמנו ז"ל, בשלושה חילוקי כפרה שהרבי ישמעאל דורש, כמו שכתוב במקום אחר, הכוונה היא לחרטה, לוידוי דברים ולקבלה לעתיד. זה נקרא שלושה חילוקי כפרה שהרבי ישמעאל. חרטה זה בלב, וידוי זה בדיבור, שאדם מתוודה. הרמב״ם כותב שחייבים להתוודות בעמידה, כמובן שזה מי שלא מתוודה בעמידה כי הוא לא יכול, אז יתוודה בישיבה, אם אדם חולה או משהו. אבל לכתחילה כדאי להתוודות בעמידה. וקבלה לעתיד, מה זה קבלה לעתיד? אני מקבל על הריבונו של עולם, אני לא חוזר לחטא הזה שוב. יש בני אדם, וזה עניין שאני הייתי רוצה להגיד אותו במאמר מוסגר, מכיוון שמשיחות שיש לפעמים עם בני אדם, אנשים, בחורים, שאדם מקבל עליו קבלה מסוימת, ואומר לעצמו, ריבונו של עולם, אני מקבל עליי יותר לא לעשות עבירה פלונית. נגיד בענייני הקדוש, אני מקבל עליי יותר לא לפגום פגם מסוים. ועובר יום, והוא מחזיק מעמד, ועובר חצי שנה, ואחרי חצי שנה הוא נופל. וכשהוא ראה שהוא נפל, והוא נפל בנדר שהוא נדר לאלוקי ישראל, אז הנפילה שלו הופכת להיות הרבה יותר גדולה. כי בעצם הוא כבר אומר לעצמו, מה אני שווה? לא די שעברתי עבירה, אלא עברתי על נדר חמור שנדרתי לאלוקי ישראל. לכן אדם צריך מאוד להיזהר בעניינים האלה. כשאדם אומר לעצמו, אני נודר ריבונו של עולם יותר לא לכתוב בשבת. זה נדר שאפשר לעמוד. זה לא פשוט כל הסוג נדרים האלה, מכמה שאנחנו כבר נשבענו במעמד הר סיני. אדם רוצה בדרגת התשובה שלו לנדור נדרים מהסוג הזה, זה בסדר. אבל בעניינים של היצר, הרי היצר לכתוב בשבת או לגוע במוקצה בשבת, זה לא כמו היצר לניאוף. היצר לניאוף זה יצר כזה שאתה לא יכול להבטיח הבטחות. אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם, תעזור לי. תעזור לי שאני יותר לא אעשה עבירה פלונית. אם אדם יודע שפלאפון או אינטרנט, לא עלינו, או אמצעים כאלה ואחרים גורמים לו גירוי של עבירות, אז כאן הוא יכול בהחלט להגיד לעצמו, ריבונו של עולם, אני נודר חצי שנה, נגיד, כי בדרגה שלו כרגע הוא לא יכול לנדור ל-100 שנה, אני נודע חצי שנה שאני לא נכנס למקום הזה, אני לא נוגע בדבר הזה. בכל מיני אמצעים טכנולוגיים או טכניים שיכולים להביא את האדם לעבירה, פה הוא אומר לעצמו, אני נודר שאני לא נוגע בזה. אבל לנדור נדר כללי בקדושה זה קצת בעיה, כי הניסיון מראה שלפעמים אתה לא עומד בזה, ואז אתה נופל יותר כשראית שגם לא עמדת בנדר. צריך פה מאוד מאוד להיזהר. ויש מי שהרע גובר בו יותר. מתלבשת בו, מתלבשים בו כל שלושה לבושים של הרע. כלומר, במעשה הוא רע. בדיבור הוא רע. במחשבות וירורים הוא רע. בקיצור, כולו רע. כולו מרכבה לעשר כתרים דמסעבותה. לעשר כתרים של התאומה. כולו מרכבה לסית רחה. ויש מי שהרע גובר בו יותר, מתלבשים בו כל שלושה לבושים של הרע ומחטיאו בעבירות חמורות יותר. ובעיתים קרובים יותר. כלומר, הוא לא חוטא פעם ב4 חודשים. אלא הוא חוטא יום יום. יום יום. יש כאלה שהרע שלהם כל כך תקיף, יש להם כזה יצר שהם יכולים לחטוא כמה פעמים ביום, בעבירות של הקדושה הם יכולים לחטוא כמה פעמים ביום, כבר אין לו גוף, כבר הגוף שלו מת, הגוף שלו כבר, הוא יודע שזה מחליש לו את הגוף ומאבד לו את הגוף, הגוף שלו כבר מת, אין גוף כבר, אין גוף, אחרי זה אי אפשר להביא ילדים. צורנו הרב בשנים האחרונות בעיית הילודה הפכה להיות בעיה של גברים יותר משל נשים, משהו נורא. מושג עקרות היה מושג ש... שאי הבאת ילדים היו ישר מסתכלים על האישה. היום בגלל שהזרע מאוד נחלש, בגלל שעושים מה שעושים והסמים עושים את שלהם והשתייה החריפה עושה את שלה והעבירות עושות את שלהם, אחרי זה מתפלים שמתחתנים ואין ילדים. להיזהר מאוד. אני חושב שזה נראה כאילו שזה לא ייתכן שזה אמת, נראה שבן אדם זה נראה ממש ממש כאילו זה חולי נורא. איך אפשר? אפשר להאמין כזה דבר? זה מה שהוא אומר, מחטיאו בעבירות חמורות יותר ובעיתים קרובות יותר, אך בינתיים מתחרט, בין עבירה לעבירה הוא מתחרט, ובאים לו הרהורי תשובה מבחינת הטוב שבנפשו. כי לא יעזור, לא יעזור, אנחנו לא מכשיר דיגיטלי, אנחנו לא מחשב, כל יהודי יש בו לב, נשמה אלוקית, ונשמה אלוקית הזו היא בוערת יומם ולילה, והיא גורמת את החרטה. אמה בשוי בן לוי בכל יום ויום יוצאת בת קול מער חורב. הבת קול הזאת שיוצאת היא קוראת לכולם להרהר בתשובה. בעל שם טוב שואל, אז איך אנחנו לא שומעים אותה? בעל שם טוב, אתה כן שומע אותה. כל חרטה שיש לך בלב זה מהבת קול שיוצאת מער חורב. כל חרטה שיש ליהודי, אם היית בודק שם בהד, בהד של העולמות, היית שומע שם את הבת קול, איך שהיא קוראת לך ואומרת לך, מוישה, מוישה, איפה אתה מונח? אז הוא שמע, מוישה, מוישה, איפה אתה מונח? מיד נהיה לו הרהור תשובה. כל יום יוצאת בת קול מהר חורב וצועקת ולערער בתשובה. הביטוי שלה זה בהרהור תשובה שיש לנו בחרתה. זה מה שהוא אומר, בינתיים מתחרד ובאים לו הרהורי תשובה מבחינת הטוב שבנפשו, כי אין יהודי שאין בו טוב. שמתגבר קצת בינתיים, כי כשאתה בלא עבירה, אז הטוב כל הזמן רוצה להתגבר, אתה הורג אותו, אתה הורג את הטוב, שאתה עושה עבירה, כשאנחנו עושים עבירה, אנחנו הורגים את הטוב, עכשיו הפסקנו לעשות עבירה, הטוב מתחיל להתעורר, הטוב הנפלא הזה, נשמה שנתת בי תאורה, אתה וראתה, אתה יצרת, נפחת בי, הטוב הזה, ואיפך באפיו נשמת חיים, הטוב הזה מתחיל להתעורר, מבחינת הטוב שבנפשו שמתגבר קצת בינתיים, אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, לפרוש מחטאיו לגמרי, להיות מודה ועוזב. ואז אמרו רבותינו זכרונם לברכה, רשעים מלאים חרטות, שהם רוב הרשעים שיש בהם, שיש בחינת טוב בנפשם עדיין. חכמנו זכרונם לברכה אומרים, רשעים מלאים חרטות. אבל חרטה זה דבר נפלא. מי מתחרט? מי שיש לו לב. אז הוא מסביר הרב שהם רוב הרשעים שיש בחינת טוב שבנפשם עדיין. רשע ורע לו, רשע וגמור, ודאי שאין לו הרהורי תשובה. אין לו הרהורי חרטה בכלל. כי הוא רודף אחרי הרע. הוא לא מואס ברע, הוא רודף כל כולו. מתאווה לרע. עבירה רודפת עבירה, פשע רודף פשע. אך מי שאינו מתחרט לעולם... ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, נקרא רשע ורע לו. רשע ורע לו, אסור אפילו לדבר איתו, כי האוויר של פיו מטמא. זה מה שרבנו הקדוש כותב, ארס אוויריהן. ארס אוויריהן שיוצא מפיהם. האוויר של הפה שלו, גלי האוויר שלו מטמאים. הפוך מצדיקים, שכל גלי האוויר הפה שלהם, הכל, מתאר את כל אוויר העולם. זה רשע ורע לו, שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו, כי גבר כל כך על הטוב, הנקרא יורש תרתי גיהנום, עד שנסתלק מקרבו ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה, כל כולו עטוף ברע. זאת אומרת, אין סיכוי שיצא ממנו טוב. אדם כזה לא כדאי לעשות, אפילו שהוא נגיד עשיר גדול, כי נתנו לו את העולם הזה, אבל זה לא אומר שכדאי להתחבר אליו, אתה עכשיו רוצה לעשות עסק. כל הנתונים החיצוניים מראים שכדאי לעשות העסק איתו. הכל מראה שכדאי, כדאי. אבל, רחמנא ליצלן, הוא רשע ורע לו, מכף רגל ועד ראש אין בו טוב, אין בו. כף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה, מכת ריאה, לא זור ולא חובש ולא רוקחה בשמן, אין בו שום טוב. זאת אומרת, כל הרע שלו עוטף אותו. לא כדאי לא להתלוות אליו, לא לעשות איתו עסק. כי בהכרח שאתה טיפול ברשתו. את התאומה הנוראה הזו יכולה, הקליפות האלה יכולות להידבק בנו. ולכן אמרו בותנו זה על כל בעשרה, שכינת השריה. מה זה קשור דרך אגב? בעל התניה חותם את הפרק, אחרי שהוא מדבר על רשע גמור, שכל הרע עוטף אותו וכל כולו רודף אחרי הרע, פתאום הוא אומר, ולכן, כל בעשרה שכינת השריה. מה בכלל הקשר? כל מקום שיש עשרה יהודים, השכינה נמצאת. אפילו רשע גמור, מכוח הערבות. כוח הערבות הוא בחינת חלבנה שב-11 סממני הקטורת שמעלה ריח רע. בכל זאת, כשהוא מתחבר עם הצורי והציפורן והלבונה, מובי קצירה שבולטנרד וחרקום, קושט, קילופה, קינמון, ברית קרשין, כל אלה, הוא מתחבר עם כולם על החלבנה, אז ביחד זה מעלה את תפילות עם ישראל. כל מקום שיש עשרה יהודים, השכינה נמצאת. מצד הערבות, מצד העובדה שאחרי הכל, זה שהוא כרגע קיים עדיין, זה אומר שיש בו נשמה אלוקית. באמת, זה עידוד מאוד גדול שאדם יודע שהוא יכול להצטרף למניין, למרות שהוא נקרא רשע. יכול להצטרף למניין, להיות יהודי, להשלים מניין, אי אפשר להגיד קדיש. אי אפשר להגיד קדושה, קדוש, קדוש, קדוש השם צבאות, אי אפשר להגיד סדר קדושה, בחזרת השליח ציבור, אי אפשר לעשות חזרת השליח ציבור, אם אין עשרה יהודים, עשרה גברים. אם יהיה תשעה גברים, ומיליון, אפילו לא מיליון, מיליארד סינים יעמדו בחוץ, והתחננו להיכנס למניין ולהשלים מניין. ואפילו יגידו, אנחנו נתגייר, מבטיחים שנתגייר. רק תנו לנו להיכנס למניין. מיליארד סינים ייכנסו לתוך מקום של תשעה יהודים, אין שכינת השריה. אין אפשרות להעלות את המניין הזה. אין, אסור יהיה להגיד חזרת השעת, אסור יהיה להגיד י' ג' מידות הרחמים אפילו. אסור יהיה להגיד קדושה, קדיש, אסור, פשוט אסור יהיה להגיד. היהודי יעמוד בתוך הסינים האלה, זה יהודי אחד, רשע אפילו, מבקש להשלים את המניין, מפנים את כל המיליארד צינים, לוקחים את היהודי הזה, מכניסים אותו למניין, משלים את המניין. אפילו יהודי רשע. למה? צריכים את החלבנה. אז לפי הפרק הזה, אדם שהוא רשע גמור, יכול לעשות תשובה? הוא כל כולו רודף אחרי הרע, הרע עוטף אותו, הוא כל כולו מרכבה לסית רע אחרא. אדם כזה יכול לעשות תשובה? בתנאי שידחק את השעה. בתנאי הוא ידחק את השעה, ואילה, יש אחד מעשרת הדיברות של רבנו הקדוש, זה עקשנות. בלי עקשנות אי אפשר לנצח את היצר. מה זה עקשנות? עקשנות זה מידה מאוד רעה. צריך תמיד לוותר. כל המעביר על מידותיו מעבירים על כל פשעיו. זה אחד מדרכי התשובה הכי קלים והכי קשים. מה הכוונה הכי קלים והכי קשים? הכי קלים מבחינה זאת שאחרי שכבר עשית את זה, לא היית צריך תעניות ולא סיגופים ולא גלגולי שלג. וזה הכי קשים כי זה מידות, ולשבור מידה רע זה דבר מאוד קשה. אבל חז"ל הקדושים אומרים שמעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו. מה זה מעביר על מידותיו? אתה עכשיו מישהו צייר אותך, הרגיז אותך מכף רגל ועד ראש, הוא באמת לא היה הוגן, הוא באמת עשה לך צער, יגון והנחה נוראים, ובכל זאת יש לך את כל ההצדקות לכעוס עליו, ואתה מעביר על מידותיך. עוד הוא בא לבקש ממך טובה ואתה נותן לו. אתה מעביר על המידות. מה אומרת? אתה מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. לא כתוב על כל חטאיו או על כל עוונותיו, על כל פשעיו. זאת אומרת אפילו רשע גמור. מה זה פשע? פשע זה אדם שחוטא כדי להכעיס. עוון זה לחטוא במזיד. חטא זה לחטוא בשוגג. מעבירים על כל פשע, אפילו אדם כזה שחטא במזיד להכעיס, מעביר על מידותיו, הוא וטרן, מעבירים על כל פשע. אז איך רבנו הקדוש כותב שאי אפשר להיכנס, להיות יהודי כשר, לנצח את המלחמה הנוראה עם היצר, אם אדם לא עקשן? הכוונה היא עקשן עם היצר. עקשן בעבודת השם. לא עקשן עם בני אדם, אלא עקשן עם השם יתברך. אני עקשן, אני לא אבטר, אני מאמין באמונה שלמה שאתה בסוף תקבל אותי, ותפתח לי את כל שערי התשובה, ואני מתעקש לא לוותר. אני לא רוצה לוותר ליצר. האבון שאדם עושה נחקק לו על עצמותיו. ותהי אבונותם חקוקה על עצמותם. האבון נחקק על העצמות, ידוע שסביב כל אדם יש הילה. דבר ידוע. והילה הזאת זה אור הפנים, וזה אור המקיף. יכול להיות שאפילו סביב הראש יכול להיות לו אור מהמצוות, מהתפילים, מהשמונה עשרה. אדם שובר עבירה נהיה לו חושך. נהיה לו חושך על הצלם שלו. אז העילה שלו לא מהירה, פשוט לא מהירה. לא רק שהיא לא מהירה, היא יוצרת חושך. כאן הרב אומר שאדם עובר עבירות, למשל אדם עובר על לא תגנוב. אז נחקק אצלו האותיות האלה. לא תגנוב נחקק אצלו, והרב אומר שהם באים לנקום בו. ממש באים לנקום באדם הזה. כך כתוב בתורה ד' בסעיף ה'. עכשיו הגענו לסעיף ו'. רק להזכיר שמה שהרב כותב, שאם אדם מתוודה לפני תלמיד חכם, אז הצירוף הרע הזה פורח והולך. אדם עבר על לא תנאף, הוא מתוודה לפני תלמיד חכם, הלא תנאף הזה משתחרר, ואז אין בו נקמה. אין מי שינקום בו, כי הוא דן ושפט את עצמו. מדוע שאם יש דין למטה, אין דין למעלה. כשאדם דן ושפט את עצמו על כל מעשה דיבור, מחשבה וירור, אז לא דנים אותו למעלה. כי כשדנים את האדם למעלה, זה לא טוב. כי אז הדין מתלבש בכל מיני דברים לעשות באדם הזה משפט כתוב. הוא מתלבש בייסורים, במכאובים, בבני אדם שהתעללו בו, באיזה עורך דין שהתעלל בו, באיזה חבר שיסגור לו את הפינות, השערים. כל מיני דברים, לא חסר אלטרנטיבות של אפשרויות של לסגור עם בן אדם חשבונות. זה תלוי גם באדם ותלוי בכוחות שלו. יש בן אדם שהכוח של הסבל שלהם הוא כל כך נמוך, אז תשימו לב שהייסורים שלהם הם גם כן בהתאם לכוחות הנפש שלהם. רואים שהחשבונות הם כל כך כל כך על ידי תמים דעים, השם יתברך, מסובב כל הסיבות, עילת כל העילות, שזה נעשה בצורה כל כך מדויקת, אחד לאחד, כל הייסורים שנותנים לנו. תורה ד' ציווה, וזה בחינת החזרת המלכות לשורשה, כי שורש המלכות הוא אש. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, למה טעה נבט? שראה שיצא אש מהמתו, והתורה נקראת אש, שמשם המלכות, כמו שכתוב, הלוקו דבריי כאש נאום השם. רבנן נקראים מלכים, מן מלכה רבנן. התורה גם כן נקראת מלכה, שנאמר, בי מלכים ימלוכו. אני מנהלת את המלוכה. כתוב במשלה על התורה, שהתורה אומרת, בי מלכים ימלוכו. התורה נקראת אש, והתורה נקראת מלכות. בעיקר התורה עם התלמידי חכמים, כמו שמרו חכמנו זיכרונם לברכה, כמה טיפשה דקיימה מקמי ספר תורה, ולא קיימה מקמי צובה מרבנן. ומה אומרת במסכת מכות? כמה טיפשים, כמה שוטים אותם אנשים שקמים בפחד כשרואים ספר תורה ורואים תלמיד חכם ולא קמים מלפניו. אחרי הכל ספר תורה זה קלף, ותלמיד חכם זה נשמה שכל כולה תורה, וזהו כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. זה במלחמת מדיין, אחרי שנטמעו כל הכלים, אז יש שם פסוקים שמהם למדו איך מכשירים כלים. שם נאמר כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. דבר שכמו שאתה מבשל בו ככה אתה מכשיר אותו. אם אתה משתמש בו, השתמשת בו במשך השנה במים קרים בלבד, אתה יכול להכשיר אותו במים קרים, לשטוף היטב היטב במים קרים, ואתה מכשיר את הכלי. אבל אם השתמשת בו במים חמים, אז במים חמים, ואם השתמשת בו באש, אז כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. מה זה קשור העניין של הכשרת כלים? אומר הרב, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש, דבר זה בחינת מלכות, שנמשך בתוך התומעה, בתוך חמימות היצר, כמו נורה בי אמרם. נורה בי אמרם, זה הסיפור עם אמרם, ש... בשעת עבירה לא ידע איך לברוח מעבירה וצעק אש! אש! בביתו של אמרם! התחיל לצרוח שיש אש בבית עד שכולם התעוררו ואז ניצל מעבירה. תעבירו באש תיקונה על ידי אש, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם. מה זה דבר? כל דבר מלשון דבר. המילה דבר סובלת שתי פירושים, דבר כמו שכולנו מבינים, ודבר זה גם מנהיג. כל דבר שיבוא באש, רואים שמנהיגות, מלכות ואש הולך ביחד. תעבירו באש, והרב כאן מסביר מה זה להעביר באש, היינו, התיקון שלו זה על ידי אש. והרב מסביר שאש זה וידוי דברים. וידוי דברים לפני תלמיד חכם זה בחינת אש. וזה לשון עבירה, שהצירוף של העבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבר. ומצווה לשון התחברות. שעושה חבילות חבילות של מצוות. אזי נתחברו שברי עצמותיו, כמו שכתוב, שומר כל עצמותיו, אחת מהן לא נשבר. רב כאן מסביר את המושג העמוק, מה זה עבירה ומה זה מצווה. אז הוא מסביר עבירה בפשט, שעברת על רצון הבורא, עברת על רצונו של האינסוף, זה עבירה. למה, מה זה עבירה? עברתי על רצון השם. יש מסבירים שאדם עבר עבירה, הוא כבר לא כאן. אתה כבר לא כאן. אני כבר עברתי מעבר למקום המחיה. אני כבר לא במקום המחיה שלי. עברתי מפה. אבל כאן הבא, הרב מסביר, עבירה, הוא מסביר את זה בהקשר של התורה כאן, שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו. מעבר אל עבר. כלומר, ממש כל העצם, כל העצמות של האדם, הופכת להיות עם אנרגיות שליליות, ומצווה לשון התחברות, כשעושה חבילות חבילות של מצוות. מצווה זה בדיוק ההפך, זה התחברות, צוותא. אזי נתחברו שברי עצמותיו, אחרי שעבר עבירה ושבר את העצמות שלו, עבירה שוברת את העצמות, תמוטט רשע רעה. יש פסוק, תמוטט רשע רעה. הרעה ממוטטת את הרשע. אין דבר שמחליש את הגוף יותר מעבירות. יש בני אדם שבגוף הם כל כך חלשים, חלשים. מזניחים את השינה ומזניחים את ה... את ה... לא אוכלים אכילה בריאה כל כך. והם חלשים בגוף, בגוף, בטבע של הגוף הם חלשים. אבל הם שורדים יותר מאדם, הם חיים, יש להם חיות פנימית. הם שורדים, הם חיים, הם מלאים כוחות נפש. אבל אדם שהוא בעל עבירות הוא נחלש בגוף, העבירה מחלישה את הגוף, זה ידוע, אדם ישים לב לזה, אדם ישים לב לדברים האלה, יראה כמה הדברים האלה נכונים, כמה הכל אמת, אדם יראה את זה בחוש הכי פנימי שלו, כשאדם עושה עבירה הוא נחלש, בשוגג, במזיד, ככל שזה יותר מזיד הוא נחלש יותר, עבירה מחלישה את הגוף, למה? כי חודרת לעצמות, שוברת ומרסקת אותה. כמו קנאה, אדם זוכר את עצמו כשהוא מקנה, לא עלינו. כל עוד אדם לא שבר את מידת הקנאה, הוא בטח זוכר מה זה. אדם יזכור רגעים של קנאה. איך כל העצמות שלו מרכיבים. כל הגוף שלו מצטמק. כל הבבואה שלו הוא 2 מטר על 2 מטר נהיית 0.25 מטר על 0.25 מטר. כולו מצטמק, כתוב הורכב עצמות קנאה. כל עצמותיו מרכיבות ממש. הוא נחלש, הוא נכבה, כולו נכבה, כאילו קיבית אותו, קיבית את האור שלו. אז זה כל כך כדאי לברוח ממידת הקנאה, כל הזמן לפתוח שמה שמגיע לי, מגיע לי. בן אדם יכול לגוע במוכן לחברו כמלוא נימה. ומי שלקח חפץ מחבר שלו, או חמד, מה שרצה ליטול, אין נותנים לו. מה שבידו, נוטלים ממנו. אז בשביל מה? זו עבודה פנימית, כל יום לעבוד על עניין של הקנאה, להתבודד על זה, להתפלל על זה. אדם יכול לזכות, אם אדם מנקה את עצמו מקנאה, קוברים אותו, אחרי 40 שנה פותחים את הקבר, רואים עצמות שלו שלמות, בניגוד לכל חוקי הפיזיקה והטבע. היו צדיקים כאלה, החידה הקדוש, רבי שלום בר חנין, שהוציאו אותם מהקבר, רבי שלום בר חנין העבירו אותו ממרוקו כאן לסדרות, העבירו אותו לכאן אחרי שנים, העצמות שלו היו שלמות. אדם שהוא בטרן והוא כל רגע בוטח בשם, מה אכפת לי שיש לו? מה, אני שמח שלא יהיה לו? אני שמח שהוא יעשה דברים לא טובים? מה, אני שמח? אני שמח שיהיה לו גיהנום? מה, אני כזה רשע? אדם שהוא טוב לכל, ורחמיו על כל מעשיו, כמו השם יתברך, אז אין אצלו קנאה, אין אצלו את המידות האלה. כל הזמן יש לו חיות רוחנית. נכון שזה לא קל וזה לא ביום אחד, זה לפעמים שנים על גבי שנים, ואין מי שלא נגוע בזה. אבל כשאתה יודע ומתבונן כמה זה טוב ומשתוקק לזה, השם יזכה אותנו בדבר הזה. כשאדם רוצה את זה, הוא יקבל את זה. כל דבר טוב שאדם רוצה, כך כותב החתם סופר. החתם סופר כותב דבר פלא, הוא כותב שמצד טבע הגוף, מצד טבע הגוף שאדם יש לו מקבל מצטער, אז הוא מחליש את הנפש. אדם שומע שמועה רעה, בשורה רעה, נחלש לו הנפש. הוא אומר החתם סופר שהאדם נאנח ומתייסר על עבירות, נעשית פעולה הפוכה. הלב שלו נהיה חזק יותר, בריא יותר. כך הוא כותב החתם סופר. דבר ממש פלא מה שהוא כותב. למה? כי הוא בעצם באותו רגע, מבחינה אורגנית, הוא הצטער. אז לפי כללי הרפואה, אם הוא הצטער, נחלש הלב. אבל מכיוון שהוא הצטער על עניינים רוחניים, הלב לא נחלש. כי הוא בעצם צער על דבר רוחני, זה התחברות חזרה לשורש. ואז יחיית את עצמך יותר. אתה בריא יותר, אתה חי יותר, אתה קיים יותר. מה שהוא אומר פה בסעיף זין, וזה פירוש חמת מלך מלאכי מוות. כחמתו של הקדוש ברוך הוא בשביל המלכות שהשפיל על ידי אבונותיו. אדם על ידי העבירות שהוא עושה, מה הוא גורם? הוא משפיל את המלכות, גורם למלכוס להיות למטה. חמת מלך מלאכי מוות, כעס של המלך, שהמלאכים, השליחים הלא טובים, נוקמים באותו אדם. מה יעשה אותו אדם? ואיש חכם יחפרנה. תלך לחכם, תספר לו את העבירות שאתה עושה, ויהיה לך כפרת עוונות. ואז לא יהיה בך נקמות, ולא יהיה לך דינים, כי הלכת להתוודות. בציטוט הקטן, רבי למלך מליזנס כותב, שאפילו להתוודות לפני חבר טוב ונאמן. יש לך חבר טוב שאתה סומך עליו, אתה יודע שהוא טוב, הוא רחמן, הוא נאמן, חברותה שלך. אפילו לפניו אפשר להתוודות, לספר לו את כל לבך. היינו בחינת תלמיד חכם, בחינת משה, הוא יחפר לו, כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית. איך אפשר להעביר פשע לשארית? מסביר הרב, למי שמשים עצמו כשיריים. זאת אומרת, יש פה שני צדדים. א', ללכת למישהו ענה ושפל, אליו אפשר להתוודות. זה כדאי למצוא את האדם הזה להתוודות לפניו. ודבר שני, עצם הוידוי עושה אותך שפל וענב. למה? כי בדרך כלל בעל גאווה לא מודה בחטאיו. ונאמר, מודה ועוזב ירוחם. אדם שמודה, עוזב תחת ירוחם. בדרך כלל בעלי עבירה, בעלי גאווה, הם לא מודים בעבירות. הם מסתירים את העבירות, הם מתחמקים, הם לא באים בהכנעה לספר את העבירות. ועובר על פשע לשארית, למי שמשים עצמו כשיריים, נמצא. כשבא לפני תלמיד חכם, הוא מוציא כל צירופיו לפני התלמיד חכם. הוא מפרט את החטא, את האירורים, את המחשבות, את התוהו ובוהו, חושך על פני תאום שיש לו במוח, את כל הגוג ומגוג שיש לו במוח. הוא מפרק את זה ומספר את זה. התלמיד חכם הוא בחינת משה, שמשים עצמו כשיריים, שהוא ענב, כמו שכתוב, האיש משה ענב מאוד, וידי זה נקרא איש חכם יחפרנה. אז כתוב בפסוק, חמת מלך מלאכי מוות. המלך כועס על עבירות שאני עושה, ואיש חכם יחפרנה. לך למי שנקרא איש. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. לך לכזה חכם שהוא איש. שהוא איש חכם יחפרנה, שהוא משה רבנו. לך לאדם כזה שהוא בחינת משה, שיש לו ענבה, שפלות, והוא יחפר את האבון. עצם הסיפור, שאתה הלכת לאדם שפל וענב, ותלמיד חכם, וסיפרת לו, הכל נמחק, הכל נמחק, כל הצירופים נמחקים. אתה כולך יוצא ממנו את הטהור, מכף רגל ועד ראש. אז יש הרבה שמסתפקים בוידוי לפני השם יתברך, מה שנקרא התבודדות. אבל לפעמים מתרגלים להתבודדות, וזה, יש בני אדם כאלה, שזה, התוצאה היא לפעמים הקדוש ברוך הוא נהיה מין חבר כזה. זה מין איזה ההתבודדות הזה, איזה מין מכשיר לפורקן כזה. אבל אף פעם הוא לא התוודה לפני בן אדם. מה פתאום? לא הקדוש ברוך הוא, אני לא מתבייש לספר את העבירות שלי. אבל לפני בן אדם, איך אמר ביוחנן, הלוואי יהה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. מכאן רואים שיש צד מאוד מאוד של יתרון של התבודדות לפני תלמיד חכם, במידה מסוימת יותר מתבודדות אצל השם יתברך. במה? בנקודה של השפלות והענבה. כשאתה מגיע לענבה, כשאתה מגיע להכנעה, כשאתה בא לתלמיד חכם, אתה שובר את המסכים ואתה מספר לו את העבירות. פעם שאלו אם אדם יתוודא בכתב, אם זה מועיל. אז כן, בעיקרון זה מועיל. זה מועיל כשהאדם שקורא את זה יודע מי כתב את זה. ואתה יודע שהוא יודע והוא יודע שאתה יודע. זה מועיל. כי זה עשה את שלו, זה עשה את ההכנעה, זה עשה את הענבה, זה הכתב בכל זאת מחבר בין הנשמות. הכתב, העיניים רואות הכתב, זה מחבר. כמו שהדעת של הצדיק נמצאת בדברים שהוא במקום, בספרים שלו. ואיש משה ענב מאוד, וידי זה נקרא איש חכם. כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. איפה תמצא החוכמה? ממי שהוא עין. והחוכמה מאין תימצא. מי חכם אמיתי? מישהו עין, עין, ענב, אפס. הוא לא אפס, הוא 100, הוא 10, אבל הוא מחזיק מעצמו כלום. ובזה יש כוח לתלמיד חכם לחפר, כמו שנאמר, ואיש חכם יחפרנה. בשביל זה, כשהתפלל משה רבנו, משה על חטא העגל, אמר, אם תסחת אתם, בסדר, תסחת אתם, תסת החטא, ואם לאו, ואם עין, מכן נינה מספרך אשר כתבת. דרך אגב, תלמיד חכם, דיבור שלו, אפילו על תנאי לא שב רקם. כהיללת תלמיד חכם, אפילו על תנאי לא שב רקם. משה רבנו אמר, מכן נינה מספרך אשר כתבת, ובאמת, באותה פרשה שמשה רבנו מת ונולד, שזה פרשת תצווה, לפני פורים זין באדר, תסתכלו בפרשת תצווה, השם משה לא מופיע. אין את השם משה בפרשת תצווה. למה? כי הוא אמר, מכני, תמחק אותי מספרך אשר כתבת, נמחק מאותה פרשה. אין את השם משה בפרשה שבה הוא נפטר. זאת אומרת, מרגע שמשה רבנו נולד, פרשת שמות, עד סוף כל התורה, אין פרשה שמשה רבנו לא מופיע. פרשה שהוא מת בה, הוא לא מופיע בה. זאת אומרת, מצד התאריך, זה אין אדם. אם תישא חטאתם, ואם עין מכנינה, כי זה מן הנמנע, שלא יבוא לאדם איזה גדלות, כששומע שמספרים שבחו. אומר הרב, כל אדם שאתה נותן לו שבח, במידה מסוימת, בא לו גדלות. בפירוש, כי זה מן הנמנע, שלא יבוא לאדם איזה גדלות, כששומע שמספרים בשבחו. כל כשכן, כשמלך גדול משבח ומפאר את האדם, אזי בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלות. הרי מחמאה שמגיעה מאדם קל, פחות אתה מתייחס, אבל כשאדם חשוב נותן לך מחמאה, אתה מתייחס יותר. ובאופן טבעי בא לאדם גדלות. אומר הרב שזה טבע בנפש, שבא לאדם גדלות. אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותו. אזי יכול האדם לשמוע שבחו, ולא יבוא לו שום גדלות. שימו לב, מצד אחד, רבנו הקדוש אומר, בוודאי, מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלות. כלומר, לפי הדברים שהוא אומר בהתחלה, אין מציאות בעולם, אצל כל אדם, שיגידו לו מחמאה, ולא יבוא לו איזה, ככה, בקליק של הקליק של התת מודע, לא יבוא לו גדלות. מה זה גדלות? גאווה. כי זה הטבע, כי הטבע שהאדם נברא מתוך כבוד. לכבודי, בראתי וצרתי ואף עשיתי. רב אומר, בהמשך, זה פלא, בהמשך הוא אומר, אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותו, אזי יכול האדם לשמוע שבחו ולא יבוא לו שום גדלות, כמו משה רבנו. כן יש מצב שאדם לא יבוא לו גדלות וגאווה, איך? כשהוא ביטל את הגוף, ביטל את החומר, אין לו כבר טייבס. מה זה אין לו? יש לו את התאוות לדברים הכרחיים, מה שנצרח. אבל יותר מזה לא, הוא לא בהול לעבירות. איך הגמרא בחולין אומרת? מה אתם רוצים בניי? מה אתם מתלוננים? כל מה שאסרתי, התרתי. אפילו חזיר שאסרתי לך, התרתי לך סוג של דק כזה, שאם תטעם אותו, יש בו טעם של חזיר. אסרתי לך חלב, התרתי לך שומן. אסרתי לך עריות, התרתי לך אשתך, אשתך שנשואה לך כדת משה וישראל. לטעום טעם של כל דבר, אתה יכול לטעום בקדושה גם. מי שמבטל את היצרים הרעים, את הגוף, את החומריות של הגוף, תיתן לו 1,000 מחמאות, הוא לא יתגאה. 1,000 אנשים גדולים וחשובים יעמדו ויגידו לו, אתה משיח, אתה צדיק גמור. משה רבנו 7 ימים היה בסנה, נס מול העיניים. הסנה בוער באש ואיננו קל. לא נשרף העץ, לא נשרף, אש. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו מתוך האש. 7 ימים ו7 לילות משדל ומשכנע ומפייס ומוליך אותו מרגע לרגע שיסכים לקבל את השליחות לגאול את עם אלוקי אברהם. לך תגאל את העם, אז תוציא אותו ממצרים. שר רבנו לא מפסיק לברוח. לא מפסיק לברוח. הוא לא רוצה לקבל את השליחות בגלל גודל ענוותנותו. משה רבנו היה כזה שפל וענב שלא רצה לקבל בשום אופן את השליחות להוציא את עם ישראל ממצרים. 7 ימים ו7 לילות עומד מול הסנה וממען לשליחות הזאת. שלח נא ביד תשלח. אם אומרים לי מה שמך, מה אומר להם? אהיה אשר אהיה. כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. כבד פה וכבד לשון אנוכי. כתוב במדרש את כל הדברים האלה שהתורה מקצרת מאוד. משה רבנו היה הרחיב מאוד. וניסה ממש לשכנע את השם יתברך, אני לא ראוי, אני לא ראוי. כתוב דרך אגב על המשיח, שזה יהיה בדיוק באותה מציאות, יהיה מלך המשיח. מלך המשיח, כשהשם יתברך יעביר עליו, ימשיך עליו רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אלוקים, שזה יהיה כל חלקי החוכמה יתלבשו עליו, רוח הקודש, רוח נבואה, רוח תחיית המתים. ואז השם יגיד לו, זהו, הגיע את גאולתם של ישראל, לך ותגאל את עמי, המשיח יהיה כל כך שפל וענב שהוא לא ירצה לקבל את השליחות. היום, האנשים קטנים, אתה רק אומר לו איזה משפט אחד של מעלה מסוימת, הוא כבר רץ הביתה והוא בטוח שהוא משיח. הוא בטוח שהוא משיח, הוא מתחיל כבר לעשות פעולות לגאול את העם. משה רבנו 7 ימים ו7 לילות עומד מול נס שלא פוסק, סנה בוער באש ואיננו אוכל, והקודש בריך הוא מדבר מתוך האש, ומשה רבנו נלחם לא לקבל את השליחות. בכל הספרים הקדושים כתוב, מגודל ענוותנותו ושפלותו והכנעתו. לא רצה לקבל את השליחות, לא האמין בעצמו שיכול לגאול עם כזה שלם, להוציא אותה מקור הברזל ממצרים, להוציא אותה ממנתת שערי טומאה. לא האמין. כתוב שהמשיח יהיה בדיוק אותו דבר. שהוא יסרב וימען עד שהשם יתברך יצווה עליו, כמו שכתוב, ויחר אף השם. ולא יבוא לו שום גדלות כמו משה רבנו, שראה כתוב בתורה, וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, וישראל קוראים בכל יום בתורה שבחו של משה, ואיש משה עניו, והוא בעצמו מספר להם שפחיו, ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה. זה בדיוק מה שלמדנו היום בגמרא, שמשמת רבנו הקדוש בתלה ענבה. בא שם אחד המוראים, אבי יוסף, ואומר, אל תגיד ענבה דאי כהנה, שיש אני, שאני עניו. זאת אומרת, משה רבנו יכל להגיד על עצמו שהוא ענב, יכל לשמוע כל כך הרבה פעמים, ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה, ויאמר אלוקים אל משה, וידבר אלוקים אל משה, שום גדלות לא הייתה לו. שום גדלות לא הייתה לו. מה זה משה רבנו, אה? שום גדלות. אז לכן הרב כאן מסכם ואומר, שהעבירות שאדם עושה נחקקות לו על עצמותיו. ממש נחקקות לו על העצמות. מה שנקרא עבירה זה עובר לו בין העצמות, כל העילה שלו משתנית, והפתרון היחיד זה וידוי לפני תלמיד חכם. אז מה זה וידוי לפני תלמיד חכם? דווקא תלמיד חכם כזה שנקרא ואיש חכם יחפרנה, שזה בחינת והאיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. כשיש לו בחינת משה שהוא שפל וענב, אז אפשר להתוודות לפניו, ואז כל העבירה שנחקקה כמו לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד, לא תתאווה, כל העבירות האלה פורחות מעליהן ועוזבות את האדם, ואז הוא זך וטהור ונקי, ואז הוא כבר נשפט למעשה, ואז לא שופטים אותו ולא דנים אותו. כשיש משפט למטה, אין משפט למעלה. כמו שכתוב, ואיש משה ענב מאוד, בוודאי על ידי ענוותנותו, היה כוח ביד משה לכפר עוון העגל. כמו שכתוב, ואיש חכם יכפרנה. וזה שטען משה ועם עין, היינו אם לא תישא חטאתם. מכן הנה מספרך, בזה אתה מראה שאין לי כל עניבות, אין לי שפלות, שאוכל לחפר למבון העגל. וכן בקשתי, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, מכן הנה, תוריד אותי מהספר, כדי שלא אקשל בגדלות, שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושבחי בתורה. כל רגע, מוישה, מוישה, מוישה. תארו לכם מה זה, הרי הלב זה אין סוף. הלב אף פעם לא נגמר. אמנם המצב האורגני של הלב, שהגודל שלו זה כמו כף היד כשאדם חותם את ידו, סוגר את ידו. אבל מבחינה רוחנית, הלב לא נגמר, זה אין סוף. זה אין סוף של גאווה, וזה אין סוף של ענווה. זה תלוי איפה האדם שם את ידיו, בקדושה או בתאומה. את משה רבנו לא מזכירים אותו ברדיו, ולא בעיתונים, מזכירים אותו בספר החיים. בספר החיים מזכירים את משה רבנו, בספר של ריבונו של עולם, בתורה הקדושה, וידבר השם אל משה, ויאמר השם אל משה. משה רבנו יודע שכל רגע מוזכר שמו, ומשה רבנו בעל רוח הקודש, והוא רואה לו דורי דורות שיפתחו את התורה בשני וחמישי ובשבת ובמנחה בשבת, וכמעט כל פעם השם שלו יוזכר. ומשה רבנו בכל זאת כולו ענווה והכנעה ושפלות. וזה נקרא איש חכם מחפרנה, רק איש ענו, איש. כתוב איש, זה האיש משה ענו מכל האדם, שעל פני האדמה. רק איש חכם כזה יכול לחפר. כדי שלא יקשל בגדלות שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושבחי בתורה, כי מי יוכל לעמוד בזה, שישמע סיפור שבחו ולא יתגאה. הרי הרב התחיל מזה שמן הנמנע שאדם יקבל פאר, שמישהו, כל שכן מלך גדול, משבר מפאר את האדם, מן הנמנע שלא יהיה לו גדלות. אחרי זו הרב חזר בו כאילו, ואמר, רגע, אבל אם אדם ביטל את הגוף, ביטל את הטייבס, ביטל את המידות הרעות, ביטל את כל הארבע יסודות הרעים, אין בעיה. כל גדלות שתיתן לו, אפילו מלך יגדיל אותו, כמו משה רבנו, שמי פאר את שמו וגידל את שמו, שם יתברך בכבודו ועצמו, בכל זאת לא היה לו נדנות של גאווה. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מכל האדם, אפילו מאדם הראשון. אדם הראשון, זה היה יציר כפיו של השם יתברך, אפילו ממנו. כי מי יוכל לעמוד בזה, שישמע סיפור שבחו ולא יתגאה, אם לא ענב גדול, ואם אני ענב, צריך לך שתיסח את אתם. מה שכתוב, ועובר על פשע לשארית, עובר על פשע למי ששם עצמו, כשארית, כשיריים. אז אני מייצג עכשיו את עם ישראל, ואני מעביר על מידותיי, אז תעביר לי על כל פשעי, וממילא תחפר להם. וזה והיא בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. היינו שמלכות עלה לשורשה, כמו שכתוב, והענבים ירשו ארץ. וארץ היא דינה דמלכותה, כמו שכתוב, וארץ מתקומם עלו.
מדי יום שני בלילה, מתקיימת תפילה וסדר תיקון בעיר בת ים ברחוב ניצן ה-16 ליד בית החולים אברבנאל בשעה 10:30 בלילה עד 12:30. התיקון הוכיח את עצמו מאות פעמים ופעל ניסים וישועות והתהפכות הטבע.